גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב למאזיני כל חי. הערב אנחנו בתוכנית מיוחדת גליס מירושלים לקראת חג הסוכות. אנחנו נצא לסיבור בשמחת בית השואבה במספר נקודות בירושלים, בישיבת חברון, בחסדות קלינסטולין, בחסדות ברסלב, במסמידים, בישיבת מרכז הרב. ואנחנו נשמיע קולות משם, מלפני הקלטות, מלפני הרבה מאוד שנים. ובין השאר גם נדבר על ברכת כהנים שתהיה בכותל המערבי ביום שני וביום רביעי, בגלל שציבור גדל, אז עושים את זה פעמיים, ביום שני וביום רביעי. אני אדבר עם ברוך ברנדווין על ברכת כהנים בכותל המערבי. בירושלים היו גם פעם מחפשים מה לעשות בכל המועד, לטייל. הייתה סוכת הפלא בירושלים במאה שערים של רבי אנקל וייסברג, אנחנו נדבר בחתנו, הרשל גפנר, שיספר על סוכת הפלא הזאת. ואנחנו נדבר גם על הספרים החדשים של עוז והדר, ממלכת עוז והדר, מרב חנוך דרנגר, הספרים שמיוחדים לחג הסוכות. אז אנחנו בחג סוכות היינו בצעירותינו, היינו מטיילים במאה שערים. ומה אפשר לראות במאה שערים? את הסוכה, את התערוכה המיוחדת של רבי אנקל וייסברג, להצטופף בתוך מאה שערים, לעלות את המדרגות הצרות, להגיע למעלה בתוך הדירת מגורים של רבי אנקל וייסברג, ולראות שם את התערוכה שלו עשויה בידיים מאוד מיוחדות. וההתרגשות הגדולה הייתה, אני זוכר עוד לפני מלחמת ששת הימים, הדמות של הכותל המערבי, אנשים עמדו מול התמונה הגדולה הזאת, ועמדו, אנשים רצו להכניס פתקאות לתוך הקיר, כי זה היה כל כך מוחשי, הכותל המערבי. אז אנחנו רוצים לדבר עם חתנו, רב הרצל גפנר. שלום לך, רב גפנר.
שלום עליכם. גמר חסים לטובה.
גמר חסים לטובה. בוא שתף אותנו קצת.
שלום לידיד רבי ישראל גליס.
שלום עליכם. חברים
מילדות, משכונת מאה שערים.
נכון, אמת, זה יציב. ואתה חתנו של רבי אנקל וייסברג, והתערוכה. התערוכה שהייתה מיוחדת מאוד. בוא תשתף אותנו תערוכת הפלא של רבי אנקל וייסברג.
סוכת הפלא.
סוכת הפלא, כן.
סוכת הפלא.
נכון. אז מה היה שם בסוכת הפלא?
אבל אני אגיד לך, אני התחלתי ליהנות מסוכת הפלא יחד איתך כששנינו היינו בגיל 10, 12 ו-14 ו-16 ויאנקל וייסברג תמיד פתח את הדלתות וכולם יכלו להיכנס וליהנות מעבודות היד שלו ושהוא קישט ופיאר את הסוכה היפה. לאחר מכן ברוך השם, הרב גורלי, איך אומרים, שאני נכנסתי שם לבית להיות האלים שלהם, וחוויתי את החוויה שהוא הכניס בילדים את התחושה, זה קיילי ואנדאו, מה זה נראה, איסנוי, אפריגנוי, קיילימנוי, סוכנוי, מה זה סוכנוי. הוא השקיע בזה המון, והוא הכניס את כל המוטיבים, הקויס למרובי, בית המקדוש, כל הדברים ה... המרתקים האלו שיכולים לתת לילדים ולמבגרים את ההנחה ואת התחושה שנמצאים מעל הכל היה את הכותל המערבי שעשה גילוף מעט בגודל ענק, בגודל של קיר שזה היה 5-6 מטר מרובע כמו שאתה אמרת. ליהודים שזכרו את הכותל המערבי לפני מלחמת השחרור ולאחר ש הרדנים גירשו אותנו מעיר עתיקה, וכשהוא עשה את הסוכה, אני חושב שהיה בתפשין משהו כזה, לפני 10 שנים אחרי עיקום המדינה, והוא עשה את זה בדיוק כזה, היצק הדבק מהקויסל, עם כל השקיע הזה, הבליטס, אפילו המקום איפה להכניס את הקוויטלך, אתה זוכר? אפילו חרצים אצלך את הקוויטלך, אז היא השיר שלהם עמדו פה ובחור.
אני הייתי נוכח... יפה, הייתי נוכח בדמות כזאת כמו רב דוד כהן, שהתפלל בשביל סנקף, היה גר במאה שערים, אני עליתי את המדרגות, הוא נכנס פנימה והוא פרץ בבכי. הוא פרץ בבכי, הוא ראה את הכותל, זה כל כך ריגש אותו, הוא ראה את הכותל. הוא רק חיפש דרך איפה לשים פתק. אמרתי שפה לא שם פתקאות, אבל הוא התרגש, זאת אומרת, הרבה אנשים זה ריגש אותם, הכותל המערבי, הגילוף הזה היפה שלו. עכשיו הוא גם עשה הרבה עבודות יד, הרבה קישוטי סוכה שהוא עשה. היה לו כל מיני דברים...
כל מיני קישוטי סיכה, י' ב' שבטים, שבט או השפיזם, כל אחד עם הייחודיות של המאפיין, את אברום, את יצחוק, יעקב, מוישה, אהרן, יוסף, דוד, כל אחד פנה להם ארגזים שלמים עם תאורה מיוחדת. משהו זה היה באמת... הדור החדש היום לא מבין בזה. הדור החדש זה כבר הדור אחר, הדור שלנו, שהיינו צמאים לראות את הדברים האלו, זה עבודות יד של יהודי ירושלמי שיושב שם, הולך בצדי הדרך, לא עושה ממנו כלום, לא מבקש כבוד, ופתח את הבית, עד הרבה צבור, תעלו ותעלו ותראו, הבית הייתה פתוחה בפני כולם.
יפה, עכשיו, לאיפה הלכה את הסוכת הפלא? הוא הלך לעולמו לפני כמה שנים, נכון?
מה זה?
הוא נפטר לפני כמה שנים, נכון?
כן.
לאיפה?
הרבה דברים היו כבר די עתיקים, די... נכון, שזה כלומר היה בשביל העתק הדבק במקום אחר, זה כבר היו דברים שהם התקלו מאליהם, כאילו, חלק מהדברים. אתמולות, תפקו פה, שם פה. זה לא המשיך את המסורת של הסוכת הפלא. גם לא היה מי שישים ראש לזה, להקדיש זמן. כולם עסוקים כמו משפחות ברוכות ילדים, כולם מסביב. עכשיו, רחוב מאה שערים, לילות חג הסוכות, שיירות מציאות של אלפים אלפים שבאו לצמחות ושבת, שבעה סמסמידים וקרלים ופינסקרלים וטולסן, אז כולם עברו דרך השער הראשי של מהשערים, המפסת הרגולה, זה היה סימן ששם זה הסיפת הפלא, וכולם אלפים אלפים אנשים ענו שם, מהארץ ומחוץ לארץ, כולם ידעו לרדות ולשמח, ועשה להם שמחת החג, שהשם ידעו שבקרוב גם אנחנו נוכל לשמוח, ונשב בסוכת ראש של לוויתן.
אמן ואמן, אמן ואמן. תודה רבה לך, רב ארשל גפנו.
ירידי הרב רב ישראל. תודה, תודה.
אמן, שנפרי לשמחים. אמן, אמן, להתראות. ברנזווין. אנחנו שומעים ברקע את ברכת כהנים, שומעים גם את קולו של ברוך ברנזווין, ברכת כהנים בכותל המערבי.
אדוני נו
דיברנו עם בנו של רבי מנדל גפנר, רבי הרשל גפנר, על הסוכת הפלא של חמיו רבי ינקל וייסברג. לא רחוק מרבי ינקל וייסברג היה גר במאה שערים רבי מנדל ראובן גפנר, שהיה יהודי מאוד מיוחד, יהודי ענק, יהודי בעל תפילה גדול, שהוא ייסד בכותל המערבי את ברכת כהנים. אז מדי חול המועד יש ברכת כהנים בכותל המערבי. מי שהיום מנהל את ברכת כהנים כבר כמה שנים טובות, זה נכדו רבי ברוך ברנזווין. שלום עליכם רבי ברוך ברנזווין.
שלום וערב טוב.
שלום עליכם וערב טוב. בוא תשתף אותנו ברכת כהנים, דבר שהוא מתי זה יקרה השנה.
השנה זה הולך להיות פעמיים, גם ביום שני וגם ביום רביעי. בדרך כלל הסבא היה עושה את זה כל פעם יום שני של חול המועד, כדי שאלה מחוץ שאצלם יום ראשון של חג זה חג אצלם, הם יכולים להשתתף, ובחוץ לארץ ברכת כהנים זה דבר מאוד מאוד נדיר ומיוחד, לכן כל פעם היה עושה את זה ביום שני של חול המועד. אבל היות שבשנים האחרונות גדל הציבור בצורה שאי אפשר לתאר, ממש מדובר כאן יותר מ-100,000 איש, שאפילו כל הרחבות של עיר עתיקה שאי אפשר להיכנס לתוך רחבת הכותל. אז החליטו, רב הכותל החליט שיעשו גם יום רביעי, ביום רביעי של חול המועד, בעזרת השם, ובאותו זמנים, באותו שעות, הכל הולך להיות אותו דבר.
כשאתה אומר זמנים, מתי זה, איזה זמנים זה, מתי?
אז ככה, ברבע לתשע מתחילים להתפלל תפילת שחרית, וברכת כהנים של שחרית יהיה ב9:30, וברכת כהנים של מוסף יהיה ב10:30, שזה קל לזכור, 9:30 ו10:30, ובדרך כלל מאוד שומרים על הזמן, אז באמת מאוד כדאי שכל אלה שרוצים להגיע, דבר ראשון להקדים, היות שמכל הארץ מגיעים בהמוניהם, ובאמת מאוד מאוד כדאי להקדים, מי שרוצה להיות בתוך רחבת הכותל, כדאי להקדים. ובמקביל גם כן מבחינת התחבורה הציבורית וגם הרכבת, שהם ממש, אפשר להגיד שהם אחד מהפעמים שמאוד מאוד משדרגים ומשפרים את כל התחבורה הציבורית, זה בזמן של ברכת כהנים. אנחנו ראינו באמת עכשיו את ימי סליחות שרב הכותל ארגן כמה וכמה פעמים בגלל בראשם שגדל הציבור, ובאמת ראו שהגיעו המוני עשרות אלפי איש כל פעם, כל מעמד של ברכת כהנים, אולי של סליחות אפילו היה יותר מ-100,000 איש שם, אז ככה גם כן ברכת כהנים, ולכן מומלץ מי שרוצה לצאת מוקדם עם תחבורה ציבורית, גם מחוץ לעיר, גם מירושלים, מכל מיני מקומות שאגד משפרים את הקווים, גם כמשכונות שבדרך כלל אין קווי 1 ו-3, יש גם אין 1-1-1 או 3-3-3, וגם כן מהשכונות שרשום בכל העיתונים את הזמנים שיש תחבורה לכיוון הכותל בימים של ברכת הכהנים.
עכשיו רק מילה היסטורית, מתי זה התחיל ברכת כהנים?
ברכת כהנים, מה השאלה היה?
מתי זה התחיל ברכת כהנים? לפני כמה שנים.
ברכת כהנים התחיל בתשל"א. מה שקורה, שמי שהכיר את הסבא רבי מנדל יפנר, ותאמינו לי,
באמת הוא חסר בדורנו, ארמנו יפנר, כולם אומרים, ארמנו יפנר היה בדורנו, היה ודאי עושה כל מיני ימי תפילה לכל הצרות שיש לעם ישראל מבית ומבחוץ, אבל כידוע שצדיקים במשוסם יש לנו בחייהם, כשאחד שעשה כל כך לעם ישראל, בתור גם שם עושה עכשיו למען עם ישראל, אבל הוא היה חי את עם ישראל, זה לא להאמין אחד שיש לו בנהנר המשפחה בחדר וחצי עם 17 ילדים, וכל ראשו ורובו היה עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל, וכאב לו את כל כאב עם ישראל, מי שזוכר אז כל ימי תפילה שעשו, אם זה היה אפילו כשתפסו במטוס באנטבה, אם זה היה בשואה, כל הסוגי הדברים הקשיים שהיה לעם ישראל, הוא היה עושה ימי תפילה, היה עושה צום, היה עושה מימים ש24 שעות אמרו מניינים של תהילים, הוא היה עושה כל כך הרבה דברים של, בשביל עם ישראל. בתשנ"ד זה היה זמן שאז היה, היה הרבה מאוד אירועים של מחבלים, שהיה הרבה חדירות והרבה לצרנו בבתי ספר, ילדים נרגו וכל מיני דברים, זה יקב לו כל כך, הוא החליט, הוא חייב לעשות משהו למען עם ישראל, למען הגזרות הקשות, ואז היה לו ידיד נפש, רב שמואל לומינר, רב שמואל לומינר הוא היה מחשיב לירושלים, ממש מסרט של, של היהודים החשובים, והם שניהם היו מאוד בידידות, והוא אמר לו את כל הכאב שלו, שהוא רוצה לעשות, ונכנס לו רעיון לעשות ברכת כהנים, ודיברו על כל הנושא הזה של ברכת כהנים, שכתוב במדרש כאלה דברים גדולים, הרי כתוב גם כן בגימור, כתוב שעומר שמן בן גמליאל, בשם רבה, שאין יום שאין בו סימן של כללה. אז אמר רב אחר, בזכות מה עומדים? בזכות ברכת כהנים, זה הזכות שיש במה, בכל הזמנים האלה ממתי שנחרב בית המקדש. אז לכן הוא החליט שברכת כהנים זה דבר כזה גדול, וכאלה מאמרי חז"ל שכתוב גם בזוהר באמת על ברכת כהנים, אז לכן הוא אמר שהוא רוצה לעשות את ברכת כהנים. ואז דיברו שאין יותר טוב לעשות את זה ביום היורצת של אהרן כהן, זה היום היורצת היחיד שיש לאהרן כהן שרשום בתורה על ראש חודש אב, החליטו לעשות את זה אז, ואז ראו שהשטן פשוט מפריע, וסבא שלי קיבל משהו בעיניים, שהוא היה צריך לעבור ניתוח בעיניים, ראו שהשטן פשוט מנסה להפריע, וכמובן ראשו לשב כבר לא יכל להיות. ואחרי זה הגיע החגים, אז זה נשכח כזה, פתאום הגיע הבן של רב שמואל לומינר, רמיכל, שליטה שלו, הוא הגיע עם כתב יד של בעל הרוקח, שבעל הרוקח כותב, שאם אם יעשו, הקפות בהר הזיתים עם כהנים, הוא אמר ככה שכתוב, ככה כתוב הרוקח, שהמילת אהרון כתוב 300 פעמים בשמועיז ויקרו ובמדבור. אז הוא אמר, ככה הוא אומר ברוקח, שאם 300 כהנים יעמדו בהר הזיתים ויגידו ברכת כהנים, יבוא משיח. ככה הוא כתב. ואז סבא שלי נזכר בסיפור שרבי כהן, שהוא מביא את זה בשם רבי יהודה החוסית, שהוא היה הרבי של בעל הרוקח, שהוא מספר שמה שרבי כהן היה עולה כל שנה לירושלים מבבל, ושם בחג הסוכות, הוא היה מגיע בחג הסוכות, והיה מקיף את הר הזיתים 7 פעמים. והיה הולך כל פעם מהמה לפני זה, היו הולכים הכהנים עם הלבוש שלהם, אז מסביבו מהמה מקדימה, מהמה מאחורה, לא היה אף אחד. אף אחד לא הגיע, הוא לא נתן אף אחד לעמוד מסביבו, וראו אותו פתאום הוא מחייך. ואחרי זה היה עושה סעודה. בסעודה היה אחד מהתלמידים שהיה לו אומץ, הוא שאל את רבי כהן, מה הסיבה שהוא לא נותן לעמוד מסביבו מהמה מכאן ומהמה מכאן, וגם כן למה הוא חייך. אז הוא אומר שהוא הולך עם אליהו הנביא, והוא שאל אותו מתי יגיע המשיח. אז אליהו הנביא אמר לו שאם יקיפו את הר הזיתים עם כהנים, זה יקרב את הגאולה. ואז הוא שאל אותו למה הוא חייך, אז הוא אמר שאליהו הנביא אמר לו שכל הכהנים שראית מסביבך שמולכים בגאווה עם הלבוש שלהם, אף אחד לא מזרע של אהרן כהן, חוץ מאחד שולך עם לבוש ככה סחוב כזה קרוע, בצד, צנוע, ואין לו עין אחד, וגם כן הולך צולע, אבל מום הזה הוא היחיד, ולכן הוא חייך שאין אחד מכל הכהנים. הסבא שלי לקח את שתי הדברים האלה, והוא מיד אמר, אין יותר טוב, זה הרי הר הזיתים הרי מלא עם קברים, אז הוא, אי אפשר בהר הזיתים לעשות את זה. אז הוא אמר, אין מקום יותר טוב מלעשות את זה רק ליד בית שריד בית מקדשנו, ליד הכותל המערבי. ואז הוא גם כן כתבו, נזכר במדרש שכתוב, הנה זה עומד אחר כוסלנו. שהכותל המערבי של בית המקדש, ששם בית המקדש אף פעם לא נחרב, הכותל המערבי של בית המקדש, שהשכינה במערב, והוא משגח מנחל הנס, כתוב ככה, ככה כתוב במדרש, מבין כתפיהם של כהנים, מציץ מן החרקים, ומריא, כאילו, מבין האצבעות של הכהנים, משם הוא מציץ, אז אם כן, ואני אבורכם. כך הוא אומר, כך כתוב במדרש, במדרש רבה, בשיר השירים. אז מה שכתוב, אז מה ש... זה מה שלקח הסבא שלי, אבל סבא שלי היה לו מנהג, שכל דבר שהיה עושה לעם ישראל, כך הוא למד את זה מאבא שלו, הולך לשאול שלושה גדולי ישראל. וכאן הוא רוצה לעשות כזה דבר גדול בשביל עם ישראל, אז הלך, דבר ראשון הולך, הוא היה חסיד ויז'ניץ, אז הוא הולך לאמרי חיים של ויז'ניץ, הוא הלך אליו, והוא בא אליו על הרעיון, וגם כן יראה לו את, ה... יראה לו את, ה... את, ה... את הכתבים של הבעל רוקח, אז הוויז'ניץ היה אמרי חיים, זכרונו צדיק וקדוש לברכה, אומר, יש לי כזה תשוקה להיות אפילו שלוש פעמים להתפלל בכותל. אבל מה, מגלה לחושה, אני לא יכול. אבל אני רוצה לברך אותך, כך הוא אומר, אני מברך אותך. אל תפחד ואל תחשוש משום דבר. השם יהיה בעזרתך ותצלח כל מה שידיך. ואחרי זה הוא הלך לאדמו"ר מגור. הוא הראה לו, והאדמו"ר מגור הרבה סיסרול, הוא היה מאוד מומחה לכתבי יד, ואז הוא הראה לו את הכתב יד, הוא אמר, כן, זה כתב יד של בעל הרוקח, אז הוא אומר, זה לא מהדברים הקלים להביא 300 כהנים, ככה אמר לו האדמו"ר מגור, אז הסבא רמנדל חייך, הוא אמר, בשביל זה באתי לכאן, לקבל את הברכה של הרבה, אז הרבה נתן את הברכה, והוא אמר לו, גם זה קטע מהפסוק, כתוב כסיסו אזרוש בני ישראל. כסיסו זה ראשי תבורות, זה הגימטריה תפשין למד א', שבתפשין למד א', אזרוש בני ישראל, אז יהיה הזמן שברכת כהנים, שיהיה אזרוש בני ישראל יתברכו על ידי ברכת כהנים. אז ואחרי זה הלך לסטייפלר. סטייפלר אמר לו, אני לא מבין כל כך בנסתרות, אבל אני רוצה להגיד לך, מאוד כדאי לא לעשות הרבה תעמולה, אבל שהסטרח ודאי יילחם בכל הכוח נגד זה, אז לכן לא לעשות הרבה פרסום. וכך אומרת, אחרי שהסבא שלי קיבל את השלושה ברכות האלה משלושה צדיקים גדולי ישראל, אז הוא החליט, זהו, אז הוא החליט כמה סטייפלר, והוא עשה סך הכל E5, E5 זה אומר, פתק קטן עליו הוא כתב בכל מיני בתי כנסת, ואז הוא החליט שהזמן הכי הראשון, הוא לא יחכה לראש חודש אב, זה עכשיו אחרי החגים, אז הוא החליט שבגימל כסלב, זאת אומרת יום שלישי, יום כתוב, כן? יום שנכבה בכתוב בחודש השלישי, אז זה הזמן הכי טוב שיכול להיות, שזה גם יום שלישי, גם חודש השלישי, אז לכן הוא יעשה את הברכת כהנים הראשון, וכך היה, שם הודעה קטנטונת בעיתון המודיע אז, וגם את כמה מודעות, כפי שהסטייפל אמר לו לעשות את זה ממש וזה, ולא להאמין, בימי החורף, בחודש כסלב, יום רגיל, כולם הולכים לעבודה, כולם הולכים לכוללים, כולם את זה, פתאום התחילו, לא היה עדיין אז קו אחד, קו שלוש, כמו שאומרים, עד היום לכותל המערבי. בשער שכם זה היה המקום, שם הסתיים התחבורה. אז ראו כל רחובות ירושלים, כל רחובות, אנשים, נשים וטף, צעירים ומבוגרים, כולם הולכים לכיוון הכותל, והלכים ללכת לברכת כהנים, וזה דבר מאוד מאוד מעניין, גם שכל הערבים, פעם היו חיים הערבים ביחד עם היהודים ביחד, היו חיים יחד, ידעו את כל החגים, ופתאום ג' כסלו, אין יום חג, שום כלום פיתורים, כל ששכם, כל הסמטות, רצים אנשים, נשים וטף, מה קורה כאן, מה קורה כאן? אז אמרו ברכת כהנים של רבנו יפנר.
הערבים אמרו אידל גפנר. אידל גפנר, כן.
החג של גפנר. וזה היה כזה קידוש השם, וזה לא להאמין שהכותל התמלא במלוא, והוא לפני ברכת כהנים עשה משברך, כאילו עשה תפילה מיוחדת. סבא שלי, מי שידע, כל דבר זה היה בלשם מיקרודים, עם דברים מיוחדים, הוא לא ניגש ככה, כאילו עשה משהו,
הוא היה ניגש בדחיל וחמור, מקווה ותפילות, ולא ישן כל הלילה, ותפילות ותהילים, כל מיני סוגי דברים, כדי שיהיה ממד מיוחד. ומי שראה את הסבא, אז אחר אפילו בסוכות, כשהיה אומר אפילו הלל, הוא היה אומר כל פעם את הלל, איך שהוא היה מסובב את הלולב, כל הלל, ראו שהבן אדם לא נמצא על הקרקע, הוא ממש מורם מעל, ולא בחינם רואים באמת שהברכת כהנים, ממד ברכת כהנים, זה באמת ממד מיוחד, מרגש, ולא רק זה, את הישועות שיש מסביב לברכת כהנים. הרי ידוע שהברית קרוב אמר פעם, הברית קרוב מאוד מאוד החזיק מסבא שלי, כאילו היה הוא מאוד בידידות, הוא היה מאוד הרבה ביטויים היה מהברית קרוב על סבא שלי ממנו. אז הוא אמר ש... כל העולם נוסעים ממקום אחד לעולם למקום השני כדי להתברך מצדיקי עולם. כאן רואים כאן רואים שהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו מברך את עם ישראל על ידי הכהנים, ואני אבוא לכם שלא יבואו. הוא ממש החזיק מאוד 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 חזק, ובאמת אני זוכר במעמדים הראשונים היו מגיעים גדולי ישראל, אדמו"רים היו מגיעים עם חסידים שלהם. אחרי שזה גדל ובסדר גודל כמו שיש היום, אז זה קצת קשה לאנשים להגיע, או גם כן אנשים מהדרכים והכל, ולכן יש היום הרבה שקצת שומעים את זה יותר דרככם, דרך כל חי או כל מיני אתרים, בגלל שלא איך מגיע. זה בטוח שבזמן ברכת כהנים, כתוב הרי שמתברכים בכל מקום בעולם, כן, בצדדים והכל, בטוח שבזמן ברכת כהנים זכר, שסבא שלי אומר כל פעם, חושב כל פעם על עם ישראל. ואני, כשאני אומר את ברכת כהנים, אני בכוונה מכסה את המנטלית, וחושב על עם ישראל, כל סוגי הדברים שיש. עם ישראל זקוק לישועות.
נכון. אז אנחנו נזכה השנה, גם השנה, אתה אומר, יום שני ויום רביעי, 9:30 זה ברכת כהנים של שחרית, ו-10:30 ברכת כהנים של מוסף, בשני ברביעי. אז שנזכה...
כן, נכון. אבל אני רוצה דבר ראשון מאוד להודות לרב הכותל, הוא פשוט, הוא הרים את הממדים של ברכת כהנים ברמה שאי אפשר לתאר, גם עם הקהילות, גם עם הגברה, הכל מסודר, הכל מאורגן. אנחנו מודים בשם כלל ישראל ובשם המשפחה לרב הכותל וכן מרשת הכותל, ולכן הרב גליס, באמת יש לכם זכות גדולה כל פעם שאתם אומרים את הדברים המתוקים והמיוחדים של עם ישראל, שגם לך היה וכל עם ישראל שאלה באמת אגיד קצת אלף אלמן שאלה כולם שנה טובה, ונזכה שאפילו השנה עוד נגיד את זה בבית המקדש
בעזרת השם. תודה רבה הרב בור,
תודה גם לכם, תודה
תודה,
תודה
טובות להתראות.
יבורך השם ישמרך, יואר השם פנו וילך, יואר השם פנו וילך ביחונך. השם ישמרך, יואר השם פנו וילך, יואר השם פנו וילך ביחונך. Yoherashem pono veilecho, Yoherashem pono veilecho, Vichunecho. Yevorechecho Hashem v'yishmerecho, Yoherashem pono veilecho, Yoherashem pono veilecho, Vichunecho. Yiso, Yiso Hashem, Pono Veilecho Veyosem, Veyosem Lecho, Lecho Shoado Yiso, Yiso Hashem, Pono Veilecho Veyosem, Veyosem Lecho, Lecho Shoado Yiso, Yiso Hashem ולכו ועושים ועושים לכו לכו שלום. יוסם לך לך Hashem pono veilecho Yoir Hashem pono veilecho Vichuneko Ha-yiso, yiso Hashem Pono veidecho Ve-yose, ve-yose Eim-lecho Lecho sholo Ha-yiso, yiso Hashem
מגיעים לירושלים והולכים שכבת השואבה כאן, שכבת ושמה, אבל השכבת השואבה הגדולה והמעניינת גם ביורצה של רב נחמן ברסלב, של רבנו, נמצא בחסידות ברסלב. מי שמלווה את חסידות ברסלב ומי שמנגן כל השנה, הקלייזמרים הירושלמים, אנחנו אומרים, אין לכם מה לנסוע לצפת, יש לכם פה קלייזמרים ירושלמים של אברמלי בורנשטיין, אז שהוא לא רק מנגן כל השנה, יש שני תהלוכות מאוד מיוחדות שמתקיימות בפסח ומתקיימות בסוכות, ויש לה אברמלי בורנשטיין, הקלייזמר הירושלמי. שלום לך, אברמלי בורנשטיין.
שלום וברכה.
דבר ראשון, תשתף אותנו, מתי התהלוכה השנה?
השנה זה יום חמישי, חמישי למניינם. ב-12 נפגשים בימין משה, וככה מתאספים להנגנים, ואחרי זה חצי שעה שעה יוצאים לכיוון קבר דוד המלך, דרך חוצות היוצר, אותו מסלול שעשו פעם כדי לעלות לרגל. אז מין שחזור קטן של, כי זה נקרא באמת קלייזמרים ברגל. כל מי שרוצה מגיע, מנגן, שר, מוחא כפיים, מצטרף, זה לא צריך להירשם ולא עולה כסף.
בדיוק, וזה כל הקלייזמרים שיודעים לנגן מוזמנים לבוא ולנגן בתהלוכה הגדולה הזאת והמעניינת, ואני יכול לציין רק כל דבר שהוא מאוד חשוב היום בפוליטיקה של היום, יש הפרדה, מקדימה הולכים הקלייזמרים, מאחור הולכים נשים, ופשוט השמחה היא גדולה. אין ערבוביה, וזה בהקפדה מאוד גדולה וחשוב מאוד, והניגונים הם ניגונים מיוחדים, ניגונים של ירושלים, וניגונים שמנגנים בסוכות, בכל המועד סוכות, בדרך חמת מימין משה בשעה 12 בצהריים, יום חמישי, עד שמגיעים לדוד המלך, וגם שם מנגנים. וזה חוץ מזה שמוצאי שבת יש מלווה מלכה בדוד המלך של הקלייזמר מהירושלמים, נכון?
נכון, כל מוצאי שבת יש שם מלווה מלכה עם אקורדיון, עם קלרינט, עם כינור, ככה כמו בחצר של דוד המלך, כמו שבאמת מתאים. בין 10 לחצות.
בין 10 בלילה מוצאי שבת לחצות, ויש שם גם מלווה מלכה גם לטעום משהו. יש אנשים שמביאים וגם תואמים, וגם שמחה וססון, גם רוקדים וגם יש מוזיקה טובה.
משפחת ברוסמן, שהם כבר הרבה שנים עושים את זה בהתנדבות ובטוב לבב.
יפה, עכשיו שכבת השואבה, איפה אתה מנגן בשכבת השואבה?
אתה יודע, הקלייזרים עובדים סביב השעון בסוכות. זה כמו שכתוב בגמרא שנרדמו הכתפי הדדה, שנרדמו אחד על כתפי השני. אז יש בצהריים, יש בבוקר, למשל, אצל סבא שלי, זכרונו לברכה, באור אברהם מברסלב בגוש 80, אז היורצייט עושים דווקא בבוקר. אחרי תפילת שחרית, אז עושים את היורצייט עם הניגונים. יש כאלה שעושים בצהריים ובערב. עכשיו, עד לפני 40 ומשהו שנה, לא היה נהוג לעשות בערב שמחת שעת השבעה בברסלב, בגלל המנהג ללכת לשום מוקדם ולקום, אם לא בחצות, אז לפנות בוקר. אבל אז הגיעו הצעירים שלה, אז הרבה כמר שכתה והרבה שקרי מבואות, ואמרו שאם לא יעשו לצעירים של ברסלב, הם יראו במקומות זרים. ואז רבי ויצחק בן נכנע, ומאז התחילו לעשות ותופשים למטס, אני חושב, פעם הראשונה, את השמחת שעת השבעה בברסלב רשול. אבל מאז ועד היום יש המון מרכזים, עכשיו עושים למשל בביתר, סעודה מאוד מאוד גדולה וריקודים, ואני חושב אולם הגפן, כי כבר אין מקום בבית הכנסת, אז שכרו מקום מאוד גדול שם, הרבה המון המון מרכזים שעושים בשמחת שעת השבעה בברסלב.
מתי זה יוצאת של
רבינו? יוצאת ביותחס, שני בלילה אני חושב יוצא. אז יש כאלה שעושים את זה שלישי. עוד לא זוכר, הבנים של רב לוזר בריזל ורם ביצחוק אנגל עוד זוכרים את הסעודת יורצייט שעשה רב יוני לבל בבוטי מחסה בקומה למעלה, זה היה כמה קומות לעלות, ורב פישל ברנשטיין עדיין היה עולה עד למעלה ליורצייט, זה היה בזמנו לפני 80 שנה, 70-80, כן.
אתה רוצה להגיד שאתה חידשת את הכנסת העתיק שחזיתי ברסלב בעיר עתיקה, אתה חידשת אותו, נכון?
נכון, לפני כמה שנים שחזרנו אותו, ויש גם את הציורים האחרונים שבחייו של יצחוק בק, הצייר הידוע שעשה בזכרו מוישה ובמישורם דיקה, אז הציורים האחרונים שלו זה אצלנו שמה של רבי אבלנס, אוף שבא יוחאי והקויסל, כן, ממש, השקיעו המון גם באומנות.
יש שם עניין בבית הכנסת? מתי יש...
קבולת שבת, בדרך כלל בשבת מבורכים, אבל יש שם גם כולל באמצע שבוע, שהאברכים היו בגיל 20, הם כבר היום מעל 70, לעין אורי.
שזה בלי דגלבך, בדיוק, ומרגוליס.
מרגוליס, וכן, וקנאבסקי, כן, זה כולל שמחזיק מעל יובל. מי שתמך בזה ממש בהתחלה, זה היה קלויזנבורגר, שף החיים, אני מצאתי קבלה של תרומה שלו על ההתחלה של הכולל בתפשי חופזיין, מיד אחרי שסבא שלי לקח חזרת בית הכנסת. אז השפע חיים פרם את הכסף הראשוני לכולל הזה, ועד היום, אמרת את זה אגב לרבא לפני שנתיים, שהכולל עד היום עם הכוח הזה של הצדיקים של הדור הקודם שהם ירזו שם.
טוב, אז מי שרוצה לשמוע את הקלייזמרים הירושלמים מרוני ברושטיין, תחפשו אותם בכל ירושלים, אבל מה כשכן בצעדה, בתהלוכה, מימין משה עד קבר דוד המלך, זה יהיה ביום חמישי.
המסלול כזה, ימין משה, חוצות היוצר, ואז לא פונים לתוך העיר העתיקה, אלא מסביב, זאת אומרת, במקום לקחת שער יפו שמאלה, אז הולכים מחוץ לחומות עד לקבר דוד המלך.
שכוח אבוני ברושטיין, אנחנו ניפגש שם בעזרת השם. סוף השעה הראשונה, ואנחנו אחרי השעה הראשונה שמענו, אנחנו נחזור לשעה השנייה, ומי שמפיק את התוכנית זה יעל צייטלין, ומי שמביא לכם את הקולות זה פסח בגד. אנחנו בסוכות, אבל פסח נמצא איתנו. אז פסח בגד מביא לכם את השירים.
אוהסיס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
שמחת בית השואבה מושכת אליה ציבור ענק שאוהבים את השירה והשמחה עם קיום מסורת של שמחה בית השואבה. היום זה שונה מאוד המוזיקה שאני זוכר לפני 60 שנה למוזיקה של היום, ולכן נשמענו קצת בשעה הראשונה, אנחנו נשמע גם בשעה השנייה מוזיקה של פעם, שמחת בית השואבה שאני הקלטתי לפני 50 שנה בערך.
Yeah.
אז אנחנו משמחות את השואבה מהקליזמרים, מברכת כהנים, רוצים לדעת שיש מי שהיום יוצא לרחוב, חוץ מלולה ואתרוג והדסים שמחפשים על השולחנות מונחים הספרים, אתם בסוכה, מה, איזה ספר תחזיקו בסוכה? אז אנחנו נדבר עם ממלכת עוז והדר, עם הרב חנוך דרינגר. שלום לך, הרב דרינגר.
שלום, הרב גליס, היה טוב, כמעט מועדים לשמחה כבר.
ממש ככה, עכשיו נכנסים לסוכה, עם איזה ספר אנחנו נכנסים לסוכה?
או, תשמע, מי שיכניס לסוכה את כל הספרים של עוז והדר של סוכות, לא יישאר לו הרבה מקום בסוכה.
הבנתי.
כן, הרבה מאוד ספרים, יש אוצר המועדים, משנת המועדים, ואחד הספרים שבאמת, באמת, הוצאנו אותם גם השנה במהדורה מיוחדת ומורחבת, זה הליכות המועדים. הליכות המועדים, הלולב, סוכר, בעמינים, ספר אלבומי, צבעוני, מצויר, כל ההלכות, גם מי שפעם ראשונה בחיים קונה לולב ותרוג וכל הארבעה מינים, לוקח איתו את הספר, מסתכל, שגם בעריכות, גם תקציר.
אז לפני שיצאים לקנות ארבעת המינים, לקנות הספר, ואז תצא לשוק. ככה אתה יודע מה שאתה מחפש, מה אתה קונה, כשאחרי שראית את התמונות...
ואז בסוכות יסתכלו עליך בבית כנסת, בשטיבל, יגידו, שי, זה מבין במייבין גדול.
תבואי עם הספר, במקום ארבעת המינים, תבואי עם הספר.
כן.
עכשיו...
ובאמת, הספר, באמת, זה ספר שחובר לידי הגאון רב מלחמד פומרן שליטה, שהוא ראש מטיבטה של עוז והדר, עם כל הסדרות הנפלאות של מטיבטה, שגם אותם יש על סוכה, יש גמרא מטיבטה, מסכת סוכה, שהרבה מאוד לומדים הלכות חג בחג, משנה ברורה הלכות סוכה מטיבטה. באמת, המטיבטה זה דבר שהוא מלווה מאוד.
גולת הכותרת מהימים האחרונים זה הספר ספיר ויהלום. שזה
נכון, ספיר ויהלום יצא על חודש אלול, על ראש השנה, ספר מאוד 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 מיוחד. אני יודע שהיה מזה פורסם, חלקים מהספר פורסמו בעיתון המודיע, ואחד הרבנים הגדולים בישראל, אני לא קיבלתי רשות לומר את שמו, פנה אלינו, פנה לרב פומרנץ מיד אחרי ראש השנה, וביקש את הספר, אומר, זה ספר שמתאים את החג, מתאים אותו מלשון טעם, מסביר סיפורים ודברים והלכות ומנהגים, משהו מאוד 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 יפה, ספר רבה מאוד, יותר מ-600 עמודים, וגם קריחנה, קריחה שקורית, מזמינה.
אז אני אביא סיפור מתוך הספר הזה, דבר מדהים, אני יודע מי הנפשות הפועלות מאחורי הסיפור, אבל אני לא אגיד את הנפשות הפועלות. סיפור של יהודי שחי בשכונת מקור ברוך בירושלים, קראו לו מנחם, והיה הצאצא של האמרי מת מגור, והוא חלה, והייתה הוראה מהרופאים שאסור לו לצום ביום הכיפורים, והוא התעקש, הוא אמר שהוא 60 שנה שהוא צם ביום הכיפורים, הוא לא מוכן לוותר, הוא יצום, מתווכח עם אשתו, עם בני משפחתו, הוא יצום. ועד אותו ברירה הביאו את שמעון ברוין, שהוא מומחה לרפואה, חסיד תולדות אהרון, שמי שמכיר אותו מסתובב בהדסה, הוא בא לשכנע אותו. הוא בא ודיבר איתו, ודיבר איתו, ודיבר איתו, גם הוא, המומחה הגדול, לא הצליח. לפני שהוא עזב, אמר, אני רוצה להגיד לך רק דבר אחד, שמי שצם ביום הכיפורים, אותו אחד שיש לו מצווה לצום ביום הכיפורים, יש לו גם מצווה לא לצום ביום הכיפורים, כשהרופאים אומרים לו שאסור לו. אז אותו דבר, אותו מצווה לצום, אותו מצווה גם לא לצום. ואז הוא פרץ לבכי. הוא פרץ לבכי, ומי שהכיר את הרב מנחם הזה, היה אדם שלא בוחר כל כך מהר. ואז הוא אומר, אני אספר לך סיפור, שאני הייתי מאוד מקורב לבית ישראל מגור, ובאיזה יום אחד, ככה לפני יום כיפר, הוא קורא לי ואומר, אני רוצה שתבוא איתי. יצא מרחוב רלבך, מלכי ישראל, מאה שערים, נכנס לתוך בתי הונגרים, דפק באיזה דלת של מישהו יהודי מבוגר, הוא נכנס פנימה, יהודי מבוגר, שוכב במיטה במצב מאוד קשה, ובית ישראל מתכופף אליו ואומר לו, תשמע טוב, אותו תורה שכתוב שצריכים לצום ביום הכיפורים, אותו תורה כתוב שלא צריך לצום ביום הכיפורים, כשהרופאים מצווים עליך לא לצום, אז אתה לא צריך לצום. והוא הסתובב למנחם הזה, אומר לו, אתה שומע מה שאמרתי? תזכור טוב מה שאמרתי. ואותו מנחם נזכר בסיפור הזה של המעמד המיוחד הזה אצל היהודי המבוגר, מה שבית ישראל אמר. ואז אני חקרתי את הסיפור, מתברר שאותו יהודי מבוגר היה אבא של שמעון ברוין. ופה מסובב המעגל, שמעון ברוין הזה בא לשכנע אותו. וברוך השם, אותו יהודי הזה חי עוד תקופה ארוכה אחרי שהוא לא צם ביום הכיפורים. אז זה סיפור מתוך מתוך הספר, שגם התפרסם אחרי זה בחוברות של אוצר פניני החסידות, שהסיפור הזה מובא גם שם. אז גם זה אחד מהיצירות הגדולות של ממלכת עוז והדר, זה החוברות. אני היום, במחילת כבודכם, חילקתי את החוברות של סוכס ושמחת תורה של אוצר פניני החסידות. נפלא.
באמת, אתה יודע שאנחנו נמצאים עכשיו בתקופת חגים, תמיד אומרים שתחילת שנה זה זמן לחשבון נפש. ואצלנו החשבון נפש הוא על מה שלא הוצאנו עוד, הדברים שעוד לא הספקנו, פרויקטים גדולים שעוד לא הושלמו, ואני יכול להגיד לכם שאנחנו מלאים כוונות טובות לשנה הבאה בעזרת השם.
כן, אני רק מברך אתכם שתשלימו את מה שהתחלתם, שתשלימו את כל הסטים, את כל
השבועים. הנה, עכשיו גמרנו מדרש, עכשיו יצא מדרש, כל השתי 14 כרכים של מדרש רבי המבואר, מטיפתא, סדרה מושלמת מאוד.
גם האחרון, מה שלא היה זה תחילת שמות או בסוף בראשית. זאת אומרת, הכל עכשיו זה סט מושלם.
הכל יצא סט של 14 חלקים מושלם, אנחנו השנה בעזרת השם נסיים את הרמב״ם, יש יותר מ-60 חלקים, אנחנו נגיע ל-80, יצא כל הרמב״ם, שולחן ארוך מטיבטא, היום יצא חלק חדש, שולחן ארוך, הלכות שבת, סימנים שינה לפת שין ג' יצא היום, ויוצא כל הזמן הסדרות שברוך השם.
וגם סיימתי מאלשיך, זה אני יכול לציין את המאזינים, שמי שמחזיק תורת משה של אלשיך, יצא עכשיו החלק האחרון של דברים, וגם כן יצירה נפלאה. ברוך השם, אז זה המתנות הקטנות לחג. מה אתה יכול לספר לנו מה עומד להיות אך מיד אחרי החג לקראת מה אתם הולכים?
אנחנו לא, אתם יודעים, הרב גליס, אנחנו נוקטים בשיטת האמור מעט ועשה הרבה. אם אני אומר משהו אחרי זה לא מתקיים, לוקח שבוע דחייה, אנשים כועסים, אנשים כל כך מחכים ורוצים. אבל בעזרת השם יש הרבה מאוד דברים על הפרק, דברים שמתחילים אחרי, בתחילת החורף מתחילים בבוקמי בדפי יומי
בעזרת השם.
וגם כן,
מי שלומד
בסיפתא, שמגיעים לגמרות שלומדים בישיבה של גמורס, אז יש התעוררות גדולה מאוד בדף היומי גם כן. אנחנו נערכים לזה בכל הכוח.
יופי, תודה רבה לך הרב חנות ריגר.
שם יעזור, שיהיה שנה טובה, גיט קוויטל, ורק בריאות ונחת לכולם.
אמן ואמן, תודה רבה הרב ריגר.
כל טוב.
כל טוב. אנחנו בירושלים ואנחנו מסתובבים בסמוכות בית השאבה, כדאי וחשוב ומעניין, קצת שונה ומשהו מעניין מאוד. שכונת קריאת משה, ישיבת מרכז הרב, שם להתחיל לסמוך בסמוכות בית השאבה, ומשם לאגור את הכוחות ולהגיע לבית הרב במוצאי שמחת תורה הקפות שניות. אז מה זה ישיבת מרכז הרב? לא מה הישיבה, אלא מה קורה בהקפות בשמחת השואבה בישיבת מרכז הרב? אנחנו מדברים אחד מהצוות, הרב מנחם בורנשטיין. שלום הרב מנחם בורנשטיין.
שלום וברכה לכל המאזינים.
שלום וברכה.
ולרב גליץ היקר.
בואי שתף באמת אותנו.
שמחת בית השואבה בישיבת מרכז הרב זה משהו מדהים. זה איחוד של כל הכוחות.
כן.
אני אומר לך, אם אתה רוצה לראות את כל הקצוות, מהכי קיצוני ועד, לא אגיד כך, אני יודע, הכי פתוח או משהו, זה הקבוצה במרכז הרב, כי זה התחיל בעצם בכל הנושא הזה של אחרי הפיגוע הנוראי ופטירתו של הרב שפירא. אז ככה היה ניסיון חזק לאיחוד הכוחות, אז ברוך השם באמת זה הפך להיות, ורב אברום פעם כתב על הנושא הזה של שמחת בית השואבה, והוא אמר שאנחנו צריכים לדעת שזה לא סתם שמחה, אלא שמחה שבאה כתוצאה ממחילת האבונות ביום הכיפורים. ולכן זה הודגש בכמה מקומות, שהשמחה הזאת נעשית על ידי גדולי ישראל, ששרו שם שירים על זקנותינו לא בישה את ילדותינו, וזה רב אברום מאוד 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 היה מדגיש את הדברים. וכשהוא עלה לישיבה של מעלה, אז מכוחו באמת זה התרחב. אני אומר לך, אתה בא וכל פעם עושים את זה קבוע ביורצייט של הגרא בליל יוטט, ובאמת באמת זה ייחוד הכוחות. זה משהו מדהים לראות, ואני בא במקור מבית של בעלי מוסר, וזה כל כך מסתדר לי ומתאחד לי שכולם באים מרבנים ציונים ורבנים מכל הגוונים, מכל הסוגים, ואפילו פוליטיקאים מגיעים, ואסור להגיד היום, אפילו שזה בהפרדה, אז בכל אופן כזה, ואנשים באות, וזה איזו זכות גדולה של מליצי יושר למעלה.
הזכרת את רב אברום, ראש הישיבה. פעם התקשר אליי ראש הישיבה של היום, רב ינקב שפירא, ואמר לי, תשמע, שמעתי שאבא שלך הוציא ספר מנהגי ארץ ישראל, וזה יצא בהוצאת מוסד הרב קוק. לרב אין את זה בבית. למה שלא תביא לרב את הספר הזה? ואז חיפשתי הזדמנות, הוא קבע לי זמן, בכל המועד פסח. באתי לו בבית, הבאתי לו מתנה את הספר מנהגי ארץ ישראל. הוא פתח את הספר, ואחרי שנייה סגר את הספר. במין כזה, בעלה כזאת. לא הבנתי מה הוא ראה שם, ולמה הוא סגר את הספר. ואז הוא אומר לי, תראה, הסתכלתי איזשהו מנהג בנושא של אבילות, ומאוד מצא חן ביניי. אבל אז אמרתי לעצמי, מה קורה כשבן אדם הולך לעולמו בכל המועד? אדם הולך לעולמו בכל המועד, אנשים באים ללוויה, לבושים כולם בלבוש חג, המשמה עולה למעלה, מי שמקבל אותו זה המלאכים, כולם בלבושי חג. חצי שנה אחרי זה, רב אברום הלך לעולמו בכל המועד פסח. בכל המועד סוכות, סליחה. זה דבר מדהים, הסיפור הזה. הוא גם, תוך כדי שהייתי אצלו בבית, והבאת לו את הספר, אז הוא ציטט לי משהו מהבית אהרון מקרלין, שאמר, מוצאי יום הכיפורים, אדם גמרנו, הוא נקי, הוא זך ונקי, מתפלל ערבית, ואז הוא אומר, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. למה אתה צריך להחזיר? גמרנו, אתה כבר נקי, למה אתה עכשיו חוזר עוד הפעם, החזירנו בתשובה שלמה לפניך? אז הוא ציטט לי מתוך הבית אהרון, שהבית אהרון אומר שתשובה ביום הכיפורים זה תשובה מהירה, בסוכות התשובה היא מאהבה. ולכן אנחנו בין יום כיפור לסוכות בתשובה מאהבה. ולכן אנחנו מחזירים בתשובה שלמה מיד במוצאי יום הכיפורים. זה היה רב אברום. אבל אתה אומר, השמחה בבית השואבה היא מאוד מיוחדת במרכז הרב.
מאוד גם מיוחדת, איחוד הכוחות בצורה מדהימה, מדהימה. ואנשים ומקבלים כל אחד בספר פנים, בספר פנים יפות ובחיוך. והרב יעקב היה צריך לצאת לכמה דקות, אז הוא אומר, אוי, אבל איך אני לא אקבל את אם זה יגיע, אז תקראו לי.
כן.
ממש, הוא ממשיך את הלב הגדול של רב אברום, וברוך השם, בזכות זה, הרב גני, אני מכיר אותך הרבה שנים, כזה דבר זה ממש מתאים לך. גם לך וגם מתאים לאבא שלך, אז תמיד מוזמן וכולם תביא את כולם.
אני משתדל להגיע להקפות שניות בבית הרב במוצאי שמחת תורה, שגם זה מאוד מיוחד, מאוד מיוחד שם.
אי אפשר לרקוד בלעדיך, זה גם, אבל אני אומר באופן כללי, באמת באמת זה מדהים הנושא הזה של איחוד הכוחות בדברים האלו, וזה כוחה של הישיבה, ולכן היא גדלה מיום ליום. והרשמה נגמרת מוקדם מדי. ברוך השם.
ברוך השם.
ששואבים את רוח הקודש.
וצריך להזכיר, צריך להזכיר שמי שמנגן שם זה מוסה ברלין, הוא ולישיב הבן שלו, שנים רבות מאוד, ושהקדוש ברוך הוא ייתן לו אריכות ימים למוסה, הוא מנגן גם שם וגם שם, הוא מנגן בהקפות שניות בבית הרב, שנים רבות מאוד. אני יודע, התקופה של הקורונה, שלא אף אחד לא הגיע, מעניין מצומצם היה שם בהקפות שניות, ומוסה ניגן, הוא מחזיק את המסורת, ברוך השם.
ברוך השם. תודה רבה, שמחתי מאוד לעלות לשידור, ונמשיך לאחד את עם ישראל.
תודה רבה, הרב.
שיהיה בשורות טובות, שנה טובה.
שנה טובה לטובות. בישיבת המסמידים רצינו לדבר עם מישהו משפחת מינסברג ואנשים נוספים שיודעים לספר לנו על המסמידים. אני זוכר את המסמידים מבתי הונגרים לפני הרבה שנים. אני מילדותי סובבתי במסמידים בבתי הונגרים. היום המסמידים עברו למקום אחר. נשמע את המסמידים גם כן הקלטה ישנה מאוד לפני 50 שנה שאני הקלטתי את המסמידים.
Thank you.
אז אם אנחנו מדברים על שיחת השואבה בירושלים, באזור מאה שערים גאולה, קלין סטולין, קלין סטולין ולא קלין סתם. להגיע לשם, השמחה פורצת החוצה, אל מחוץ לבניין, אל מחוץ לסוכה, השמחה גדולה. ושנדע מי שמגיע לשם עם הרבה שמחה, עם הרבה סבלנות, השירים הם עתיקים מאוד, ישנים מאוד, השירים בני 200-250 שנה. אז מה קורה שם בקלין? אנחנו רוצים לדבר עם הרב אפרים שדרון. שלום לך הרב שדרון.
שלום וברכה.
ואתה, כמה שנים אתה מנגן שם בסמיכת השבע?
אני מנגן מעל 30 שנה.
כן.
זה לא מההתחלה. סביבת השואה טעם קיים כבר מעל 70 שנה. מי שהיה רוח החיה לפני 70 שנה היה דבר גלייברמן, קודם לברוכה, שהוא היה איש שמח, שמח את האנשים כל השנה. סביבת השואה זה היה השליחות שלו, הוא דאג באפשרויות של התקופה ההיא, מה ששאר, הביאו כמה נגנים וניגנו. ברוך השם, היום זה התקדם כבר, אבל אנחנו שומרים על הייחודיות, אנחנו שומרים על המיקונים העתיקים, כמו שאמרתם, מקפידים על קוצו של יוד. מיגונים זה כמו עבודה, כמו תפילה, וניגשים בחדת קודש, גם הנגנים וגם הרוקדים, הכל בכובד ראש, שרים כמו פעם, ובאמת אנשים אוהבים את הייחודיות הזאת.
ומתי מתחיל סרבת השבע?
תחילים בערב, 8:30. הלילה האחרון, יש כל לילה, ולילה האחרון זה עד עלות השחר.
עכשיו במוצאי החג הראשון אין סרבת השבע, נכון? זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על השנה, אז רק מיום ראשון בערב?
השנה יש לנו 4 לילות. ראשון, שני, שלישי ורביעי.
חמישי זה כבר שנה רבה.
נכון, שנה רבה זה כבר סיפור אחר.
אז זה 4 לילות, ועכשיו אין הקפות שניות עם מוזיקה בקרלין, נכון?
יש הקפות שניות לאמריקאים, אלה שמגיעים לרבה, הם נמצאים בגבעת זאב, ושם יש הקפות שניות. אבל להתפעמים אין הקפות שניות.
אז נטו שמחה בתשויבה, 4 ימים, בכל לילה שמתחיל בערך בסביבות 8, וכל לילה זה נגמר ככה הרבה אחרי חצות, נכון?
כן. מעלים בקודש, כל ערב מאחרים יותר, בלילה האחרון זה עד הבוקר.
וואה, ואז כמה שירים מספיקים לנגן במהלך הזה, אם אתה אומר שכל שיר זה 40 דקות בערך.
נגעת בנקודה מאוד רגישה וקדושה.
כן.
אם אנחנו מסתכלים על ניגונים כעבודת קודש, כתפילה, כהתרגשות, אז אי אפשר להחליף פה רגע ניגון. קודם זה משהו עמוק, צריך להתחבר אליו, עד שמרגישים, מבינים ונכנסים לעומק של הניגון, לוקח זמן. מקר לי, אם מישהו מחליף ניגון פחות מ-40 דקות, זה עברה על החוק. וכמה שאפשר יותר למשוך, אז זה משובח, אבל לא משכים סתם בשביל למשוך, משכים באמת כי מרגישים שהשמחה מתחזקת מרגע לרגע ומדקה לדקה, ואינו דומה ניגון שמנגנים אותו רבע שעה לניגון שמנגנים אותו שעה. זה משהו אחר לגמרי.
עכשיו יש הפסקה, ואז יש מרשים מיוחדים, נכון? יש הפסקה שעושים,
מתחילים עם מרש. יש גם, יש קצת הפסקות בשביל לנוח, אבל רוב הזמן ממש מוקדש לריקודים, מרגישים את ה... אוהבים רוח הקודש. הכל בשמחה אמיתית.
וצריך לציין שכבוד קדושת האדמו"ר נמצא בהתחלת השמחה בתשבע.
כן. זה היה המנהג של האדמו"רים.
כן, שהם באים בהתחלת השמחה בתשובה ובאמצע המוזים, אבל השמחה ממשיכה עד אחרי חצות. נכון? עכשיו, לי יש הקלטה שאני הקלטתי בתשל"ז, שזה בשפה העברית, זה 1977, אני הקלטתי, לא נכנסתי עם הטייפ פנימה, היה צפוף, הקלטתי בחוץ, אבל הקלטה ברורה וטובה, נתתי זה ככה קצת לשפר את הקלטה, ואנחנו אחרי השיחה איתך אנחנו נשמע, לא נשמע 40 דקות, אבל נשמע את השיא של השמחה בתוך חסידות קהל היסטורית. אנחנו שומעים את חסידות קרלין, נצליח לשמוע הקלטה ישנה מאוד, פיים שדרון לא מנגן שם, מישהו אחר מנגן שם, אז הקלטה לפני הרבה שנים של חסידות קרלין, תשימו לב, תשמעו את השירה האדירה של האנשים, פחות את המוזיקה, כי לפני 50 שנה היה פחות מוזיקה, היה יותר שומעים את הקולות של האנשים, בואו נשמע קרלין.
להרגיש שמדובר
במעלה 40 שנה אחורה. כן.
זה כמות של שנים.
עכשיו יש בחסידות קהלין הרבה שירים, אבל מה שקשור לזכרת השואבה, יש שירים מכוונים, מדויקים לזכרת השואבה, שזה כבר פשט בכל הארץ, אפשר לשמוע את הניגונים האלו גם בישיבות אחרות, במקומות אחרים, את המנגינות של חסידות קהלין סטודין, נכון?
כן, יש ישיבות שמגיעות לשמחת בית השואבה אצלנו, עושים אפילו מעגל ייחודי לישיבה הזאת והשנייה, והם שומעים ניגונים, וזה עוזר להם לכל השנה. הם נזכרים בקדושה, נזכרים במתיקות של הניגונים העתיקים.
כן,
זה
רק, לא רק הניגונים, גם התפילות בקהלין הן מאוד מיוחדות. אני אספר לך שאני הייתי בבית אל ולקראת השקיעה וחיפשתי מיין למנחה, אמרו לי יש פה מיין של קהלין, אמרתי קהלין בבית אל, אני רוצה להתפלל שם. נכנסתי, חבר'ה, מה שנקרא עם כיפות סרוגות, אשרי יושבי ביתך, בקולי קולות, תפילה של מיין של חסידות קהלין בבית אל. זה חלק מה... שאלתי איך הגעתם לזה. זה חלק מהעניין הזה של לבוא לשמחת השואבה, למנגינות, לשמחה, לאווירה, לקדושה, שזה ממשיך אחרי זה בכל הארץ.
כן, במשך השנה אני פוגש אנשים ממש בכל הארץ, שמכירים אותי מהשמחה הזאת, ומציינים שזה עוזר להם לכל השנה. שזה רגע שצריך להיזכר בשמחה האמיתית, אז נזכרים בשמחת בית השואבה.
נכון, כי השירים והניגונים הם עתיקים מאוד, אין שם ניגונים של חדשנות, של מה שאנחנו קוראים היום במודרניזציה של היום, שירים שבאים ממקומות זרים, אלא לכל השירים יש בהם איזושהי קדושה מיוחד.
נכון, וגם אין זמר. אנחנו, אצלנו אומרים, שיש תפילה שהיא יותר מצומצמת מהנגינה, כי אתה צריך להכניס מילים בתוך התפילה. נגינה זה רק קול בלי מילים, אז זה פחות צמצום. ואז הנגינה היא יותר גבוהה, אנחנו מקפידים, כששרים שרים, וכשמתפללים מתפללים. בשירה אין מילים, שירה היא יותר גבוהה, שירה היא קול בלבד. קול בלבד היא יותר קרובה לנשמה מכל שצריך לשים בפנים מילים. ההתרגשות היא לא בגלל המילים שבשיר, ההתרגשות זה מעצם המנגינה.
כי גם המנגינה זה תפילה. מפורים שדרון, תודה רבה לכם, ושנזכה לשמוח ולהיות שם. אז מי שמגיע לירושלים, קהלין סטולין, חור ונועם ילין, להצטופף, לעלות למעלה, סבלנות, יש לכם 40 דקות, כל שיר לפחות. יש גם שתייה למטה בסוכה, לכל מי שמגיע, יש גם שתייה, ברוך השם. אז תודה רבה לך, הרב אפרים שפדרון.
תודה רבה. אנחנו מוכנים ואנחנו מצפים שנעשה את זה בבית המקדש בעזרת השם כבר השנה.
בעזרת השם, עם השירה מכאן זה יכול להגיע עד בית המקדש.
שיהיה חג שמח.
חג שמח. תודה רבה
רפואה.
להתראות כל טוב. ישיבת חברון הייתה בגאולה. בגאולה הייתה תזמורת מיוחדת, והיום ישיבת חברון שנמצאת בגבעת מרדכי, מי שמנגן שם זה גילת פוטולסקי עם צוות גדול מאוד, מי שקוראים למשלבת. אנחנו נשמע את גילת פוטולסקי משלבת מישיבת חברון. תודה רבה לכם, תודה רבה ליעל סייטין על ההפקה ועל העריכה, תודה רבה לפסח בגד על ההגשה המופלאה של השירים בצורה מסודרת ומיוחדת. תודה רבה לכם, אנחנו נפגש אחרי סוכות עם סיפורי ירושלים חדשים ומעניינים, ברוך השם, בעזרת השם נפגש בתחילת החורף עם סיפורי ירושלים. תודה רבה לכם. Yeah, 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 yeah.